אנחנו בסייעתא דשמיא לומדים בדף היומי מסכת בבא קמא, דף כ"ג, ואנחנו מתחילים איפה שעצרנו אתמול. אמר רבא, קרא ומסניתא מסייע עליי, זאת אומרת כמה שורות,
שורות
מלמטה, בדיוק ארבע שורות מלמטה, כ"ב עמוד ב' מסכת בבא קמא, אמר רבא, אנחנו מתחילים. אז כמו שאמרנו, אנחנו רבי דוד סיכם את זה מקודם פה גם מאוד יפה, אנחנו אתמול למדנו בעניינים מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אשו, אש, החיוב אש, שכתוב בתורה שלם ושלם המביר את הבערה, החיוב אש, מאיזה כוח זה? אז אם אני בא ואני לוקח את המוצר, זאת אומרת, אני מגיע לשור, ואני מדליק את השור, את האש בעצמו, זאת אומרת, אני לוקח את הכלי שבן אדם לוקח שור, אז זה לא אש, זה אדם המזיק, אדם יכול להזיק דרך סכין, הוא גם יכול להזיק דרך אש, אז אני אקרא דם, אנחנו מדברים אש, כמו שהתורה אומרת, כי תצא אש, שמצא קוצים, אני הגלקתי אצלי בחצר אש, ופתאום זה מצא קוצים, זה התחיל להתפשט, הלאה, אז החיוב שהכתוב בתורה שלם ושלם מבהיר את הבערה, זה מכוח מה? האם זה מכוח, רבי יוחנן אומר, אשו משום חיציו? זאת אומרת, מה זה אשו משום חיציו? זה כמו שבן אדם לוקח חץ, וזה מגיע לכמה מטר, אז אותו דבר פה, הרגע שאני הדלקתי את האש, זה כמו חץ, ואמרנו שלפי השיטה הזאת, הרגע שאם אני לוקח חץ של חבר שלי, ואני ירקתי בן אדם עם זה בכמה מטר, אני איתה רוצה, בטח, זה לא משנה שאני מייחץ. אותו דבר פה באש, הרגע שזה אני אומר שהסיבה זה משום חץ, אז אפילו האש של מישהו אחר, אני אומר שהבעל האש חייב, והריש לקיש אומר מה פתאום, אש כזה שמתפשט ולבד הולך ושורף, זה כמו השור שלי הולך ומזיק, זה נקרא בתלמוד, בגמרא שאמרנו, זה נקרא אשו משום ממונו, זה כמו השור שלי ילך ויזיק, ואז אמרנו, נפקי מן האחד אמרנו שיוצא, שאם ככה, אם זה לא הממון שלי, אם זה אש החבר שלי, אז אני אהיה פטור, ככה אמרנו, כל פנים בדעת רשי, וככה גם הוכח מהגמרא, חוץ מזה אמרנו עוד מחלוקת, אם בן אדם זה נקרא רוצח, אם אני אומר אשו משום חיצור, אז כאילו זה מתייחס הנזק כאילו שהבן אדם הזה עשה, אז אם האש הזה הלך והרג בן אדם, האדם הזה נקרא רוצח, אז יש לו לפחות רציחה.
מה זה אש
של
חבר שלי?
האש הזה הלך, האש הזה הדלקתי אצלי, פתאום הגיעה רוח מצויה ופשט את זה,
לקחתי גפלו של חבר שלי הדלקתי.
הדליק אש באמצע הלילה לחבר שלי, האש הבן אדם הזה ישן, והשם ישמור שמעת מה ששמעת. אז אם אני אומר אשו משום חיצור, אז הנזק של אש מתייחס על הבן אדם שהדליק את האש, אפילו שלא הלך הדליק אותו בפועל. אז יש לו הלכות של דין שנקרא רוצח. אבל אם אני אומר שאשו...
מה זה נקרא, זה לא...
מה הוא שאל?
מה שחבר, מה זה שחבר? אמרתי לו, לקח גפרו
של... מה זה נקרא? לקח את הגחלת של חבר שלך. לא היה פה גפרוים פה שיש, לקח את הגחלת של החבר שלך. זה עכשיו היה כל הנושא שלמדנו אתמול.
זה מה ששאל,
זה למעשה נלמד בשיעור. כלב שנלך לקח הררה, והיה כך הוגה, וליד ההוגה היה שם הגחלת של איזה מישהו. הלך והדליק עם זה בגדי של החבר שלו. זה לא גחלת של הבעל הכלב. אז זה היה הנושא במעשה שלמדנו, וזה היה אחד מהקושיות שאתמול למדנו על ריש לקיש. אבל לפי שיטת ריש לקיש אנחנו אומרים זה ממונו, אז אם זה ממונו, אז דווקא בכזה מצב שהממון שלך, וזה לא מתייחס על הבן אדם, אם זה רצח בן אדם, זה נקרא כמו השור שלך רק בן אדם, שור שלך רק בן אדם, יש חיוב כופר, אבל אין לך דין של רוצח. זה השתי הנפקינות שאנחנו אמרנו שרואים את זה בגמרא למדנו אתמול.
מה תגידו
בהבן נפקינות? ואנחנו עכשיו, הגמרא הולכת להביא ראיות לרבי יוחנן, ואנחנו הולכים להביא שינויים. חידוש, לא אפשר לקרוא לזה שינוי, חידוש, אשר רבי דוד אמרנו אתמול בשיעור, אז אנחנו הולכים באמת הולכים גם ללמוד היום של הלכה למעשה שאנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, שאשו משום חיצו, הולכים לראות שלפי השיטה משום חיציו, הוא מסכים גם לשיטה ממון, זאת אומרת, כפי ריש לקיש אני אומר אשו משום ממונו, רק משום ממון ולא משום חיציו, אבל לפי שיטת רבי יוחנן אשו משום חיציו, למסקנה הולכים לראות שהוא מסכים גם כן לממונו, זה הולך להיות המסקנה, ולכן אני מקדים את זה בשיעור, כי אתמול כך אמרתי, אני לא יודע, זה היה דף של חב גימל. אז אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים בבא קמא כ"ב עמוד ב', אמר רבא, קרא ומסניתא מסייע ליה לרבי יוחנן. יש לי להוכיח כמו רבי יוחנן גם מפסוק וגם מברייתא, שמי שמבהיר אש והאש הלך והתפשט, החיוב הוא משום חיציו. זה כמו שהלכתי וזרקתי חץ, אז אפשר להוכיח את זה גם מלשון הפסוק וגם מברייתא. אז מביאה הגמרא ככה, קרא, איפה ראיה מפסוק? אז הוא אומר ככה, תכסיב, יש לנו פסוק שכתוב, כי הפסוק שמה שכתוב בפרשת משפטים על החיוב של אש, אב המזיק אש, אז כתוב שם בתורה ככה, כי תצא אש, ובהמשך הפסוק כתוב, יש לכם את הפסוק בתורה אור השלם מות א', כי תצא אש ומצא קוצים, ונחל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבהיר את הבערה. עכשיו, מה זה נקרא תצא? תצא זה לא נקרא שאני הלכתי והדלקתי את השור של מישהו, הלכתי והדלקתי בית של מישהו. אני הדלקתי אצלי, והגיע אש, הגיע רוח מצויה, הגיע וזה התפשטה לבד, כי תצא, תצא הכוונה שמדובר שהאש יצא מעצמה, אומרת הגמרא. אז זה נקרא תצא מעצמה. מגיע הפסוק ואומר שמי שידליק את האש, הוא צריך לשלם את האש. הוא צריך לשלם את הנזק. איך התורה קורא לבן אדם הזה? כתוב ישלם המבהיר את הבערה. מה זה נקרא מבהיר? אני סך הכל האש יצא לבד, אני סך הכל הדלקתי פה את הגחלת. אז מה אנחנו רואים בכל זה? שהתורה מייחסת את האש שאני הדלקתי פה, אפילו שתתפשט לכמה קילומטר, התורה מייחסת את האש למי? המביר, שאני נקרא המביר.
המקורי.
שישו משום חיציו. זאת אומרת, בן אדם הדליק פה אש, והאש התפשט כמה קילומטר עם רוח, וזה שרף שם משהו, מי נקרא פה המביר? אותו בן אדם. אז זאת אומרת, פה אנחנו רואים ממש מהפסוק הוכחה, שהחיוב משום אש זה משום חיציו, זה מתייחס למביר. כך אנחנו רואים פה מהפסוק, ישלם המביר את הבערה, שמע מינה מהפסוק הזה אנחנו לומדים, אשו משום חיציו. בקיצור, בן אדם שמדליק אש ברשותו ונתפשט למקום אחר, אז זה נידון כמו שהוא זורק חץ למקום אחר, ולכן הפסוק קורא לו מביר. אז זה הוכחה מהפסוק, ובאמת תדייקו מהפסוק, רואים את זה ממש ככה. מביאה הגמרא גם כן ראיה מסניתא, יש לנו גם ראיה מברייתא. דתניא למדנו בברייתא, עכשיו למעשה הברייתא קצת מעניין, כי הברייתא לא מחדשת לך כלום. זאת אומרת, הברייתא הולך להגיד לך בדיוק, הוא הולך להגיד לך פשט בפסוק, כמו שאנחנו ראינו עכשיו בפסוק, ואני כבר אגיד איזה... אומרת הגמרא מסניתא ברייתא, דתניא למדנו בברייתא, פתח הכתוב חב ג' עמוד א' למעלה, כתוב בנזקי ממונו. איפה זה נקרא בנזקי ממונו? כי כתוב כאילו כי תצא אש. מה זה נקרא אש? האש הלכה מעצמה והזיקה. וסיים בנזקי גופו, כאילו הפסוק מייחס לך שמי המזיק פה? לא הממון שלך, המביר, כאילו הבן אדם. אז לומר לך, לומר לך אישו משום חיציו. מה עכשיו הברייתא, מה זה הוכחה? הוא מביא פה רבה שיש לנו הוכחה גם מפסוק, גם מברייתא. ברייתא פה סך הכל מסביר לך את הפסוק, כמו שאנחנו הבאנו מקודם הפסוק. אז יש כאלו מסבירים, יש כאלו מסבירים, הבח שואל את הקושייה הזאת, אז יש כאלו מסבירים, התירוץ הפשוט זה ככה. הברייתא רוצה לחדד לך באמת, שאולי אם תבוא תגיד, אם לא אומר לך שאתה עומד ככה פשט. שהמביר זה נקרא, שהאש הזה אני מייחס, אולי אני אגיד משהו אחר. אז הברייתא גם הולכת ומחזק לך, זה נקרא ראיה מברייתא, של איך שעמדת פשט בפסוק רבי יוחנן, כאילו אנחנו למדנו שהפסוק מתייחס כמו רבי יוחנן, אז באמת אנחנו לומדים ככה. זה הכוונה, יש לי גם ראיה מברייתא, גם ראיה מפסוק, ככה ראשונים מתרצים. זה קשור של הבא, הכל פנים, הבאנו פה ראיה מפסוק וראיה מברייתא כמו רבי יוחנן, שחיוב באש זה משום חיצה, ואני מדגיש עוד פעם, רבי צביקה, שאולי אתמול לא חידדנו את זה, את הסיכום בסוף טוב, שאנחנו מדברים פה כל הזמן אישו משום חיצה ואישו משום זה, כמו שנראה לי אתמול גנדי, רק הכוונה שאתה מדליק פה וזה מתפשט לך אוטומט. אם אתה הולך ואתה מדליק לך פה, אתה עומד פה כל הזמן, הבן אדם הולך ושורף פה את הקוס הזה של מישהו אחר, זה נקרא אדם המזיק, אדם מזיק על ידי אש. כשאנחנו מדברים אישו משום חיצה ואישו משום המונוס, זה מדובר בכזה, כמו שאמרנו, שאני הדלקתי פה וזה התפשט, וזה באמת הסיבה שריש לקיש אמרנו, לא רוצה להגיד כמו רבי יוחנן משום חיציו, כי מה הוא טוען? אומר, חץ מגיע מהכוח שלי. ובנושא של האש הזה, אני הדלקתי פה, מי שרף את זה? לא אני. הגיע הרוח וסחב אותו. זה היה הטענה שריש לקיש לא מסכים כמו רבי יוחנן. אנחנו עכשיו, הגמרא הולכת עכשיו לקשות קושייה על הסברה שרבי יוחנן נשאב משום חיציו. אמר רבא.
הרב אמר רוח מצויה. דווקא רוח
מצויה
לא עושה
קופה. לא, אם זה רוח שלא מצויה, ואם רוח מצויה לא יכל להדליק את זה, נראה לי נראה בהמשך, עוד לא למדנו בעיקר הרעיון שלי, שפה הבאנו את זה דרך אגב המשנה. נראה לי אם זה, אם רוח מצויה, זאת אומרת, זה היה גחלת, רוח מצויה לא יכל להעביר את זה. רק רוח שאינה מצויה, זה נקרא סוג שאתה אונוס, אתה לא חושב, למה שתהיה חייב. נראה את זה אחר כך בהמשך המסכת, אם אני זוכר טוב. אנחנו עכשיו מתחילים, ממשיכים, לא מתחילים. אמר רבא, קשי לי לאביי. אביי היה לו קושיה, אומר רבא. ורב הולך להמשיך איך הבעיה תרץ את הקושייה לפי איזה שיטה. יש לנו, רב, אמר רב, הקש של אלה הבעיה, למען דה אמר ישו משום חיציו, תמון באש דפתה רחמנה, איך היא משכח אצלה. זה נראה גם כן הכל בהמשך, עוד לא למדנו פה, עוד לא למדנו אדם, עוד לא למדנו בור אש, וגם כן בהמשך, בדף סמך שמה, בסמך שמה. יש פסוק שכתוב, הפסוק ראית מקודם, הקראתי את זה מקודם, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה. אז שם הגמרא לומדת, שככה יש לנה שלומדת, שמה זה נקרא הקמה? משהו גלוי. שמתי אתה חייב באש, דווקא זה שרף לך משהו בגלוי. אבל אם זה עליו ושרף לך משהו שהיה תמון, אז לומדים מהפסוק הזה, מדי שכתוב הקמה, לומדים שזה צריך להיות כמו קמה, שאם זה היה תמון, אז זה פטור. עכשיו, ההלכה הזאת מבואר, רק אם אנחנו נגיד שמה, לכאורה, שהחיוב של המדליק זה משום ממונו המזיק. אז הרגע שאני אומר שהאש שלי מזיק, אז פה אני אומר שאפשר לפתור על הכלים שהיו תמונים, למה? כי הייתי, כי זה אנוס, כי זה, אני לא ידעתי מהקיום שיש מה שמוסתר שם בתוכו. אז אני הבא לממון, הבא לאש יכול להגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי, אני אנוס. אבל אני שואל אותך עכשיו, באדם המזיק.
לא אתה, כי לא
אתה עשית. באדם המזיק, כשאני אלך ואירה חץ, והחץ יפגע שם במישהו שיסתתר שם בפנים, תמון, לא יודע מה, באיזה מוצר שיסתמן. אני יכול להגיד לי פה, מה פתאום, באדם אין?
למה לא?
מה, למה לא?
באדם?
בד.
אתה יכול להגיד לך, אדם שאיבדה, אדם אין, אדם,
לא, לא, תן לי לגמור דקה, תן לי לגמור דקה, חבל, תיאריך את השיעור. לא, דקה, דקה, אביב, התשובה לזה, רגע.
זה יענה לך משהו?
רגע, אביב, דוד, הכל בסדר, יש תשובה, מה ששאלת, שאלת שאלה טובה, והתשובה זה כך, אני אראה בהמשך, המסכת, זה כבר נראה לי סתם את זה טוב כזה. אדם מועד לעולם. אצל אדם אין תשובה של תמון, אין תשובה אנוס, אין תשובה שזה אדם עשה, זה נקרא בתלמוד אדם מועד לעולם, ויש אפילו בית השעות, אפילו נראה בדף של היום זה מוזכר, אדם אין הבדלים, אין פה הטענה הזאת. אז לכן אם אני אומר שאשו בשום חיציו, אז אני אכנס לבן אדם, מי זה לבן אדם? לא אמור להיות פה הפטור של תמון, ואחר כך במסכת נראה בדף סמכה לשמש משנה מפורשת לפי השיטה שתמון פטור. אז ככה הבעיה היה לו מאוד קשה, לפי השיטה הזאת, איך אתה מסביר שתמון פטור. ממשיך רבה בדבריו ואומר, וניחלי, הבאיה, תראה, תסתכל, תסתכל רשי, רשי דיבוע מתחיל, איך היא משכחת לו. רשי השורה שנייה, אומר רשי, אילו אדם זורק חץ והזיק בתמון, אומר רשי, מי לא מחייב בנזק? ככה גורסים פה, מי לא מחייב בנזק? הקיימן הבאי פירקי, יש לנו בדף חבב עמוד ב' בהמשך עוד שלוש דפים, כתוב שם, פצע תחת פצע, לחייב את השוגג כמזיד בבן אדם, ואונס כרצון, זה בדיוק מתרץ מה ששאלת. לישנך היא נראה שאומר פירוש החטא, אי חץ לעולם בתמון הוא נכנס ומזיק. אתה רואה טיל, איפה נכנס החץ והטיל? תמיד הוא נכנס בתמון, אז אם ככה, אם זה משום חיצב, אז אם אתה נחייב משום חיצב, זה תמיד יגיע, אבל רשי אומר ולא שמעתי, הפירוש הזה אומר רשי ולא שמעתי. אז על כל פנים, עכשיו תוספות גם קצת יכול להיות היה לו קשה, מה שאתה שואל, למה? כי תוספות היה לו קושייה גם קושייה אחרת, ככה מדויק מהתוספות. אנחנו אחרי הכל אתמול, אמרנו שאפילו שאני אומר ישו בשום חיציו, זה לא ממש אותו רעיון של חץ, נכון אביב? למעשה, מה אמרנו? אם אני שולח חץ, זה מגיע מהכוח שלי, שום דבר לא מפסיק. אז שמה באמת אני אומר, אם הבן אדם ירק חץ, אז כמו שבן לא שפצע תחת פצע, אין הבדל אונס, אדם מועד לעולם, תגיד את זה בכל השוק. אבל אמרנו אחרי הכל שפה בן אדם שמדליק אש והאש מתפשט, האש לא מגיע מהכוח שלו. האש מגיע מהרוח, לא יודע, אוטומטי זה הלך והתפשט. אז מי אומר לך, אולי פה באש, אני כן אגיד שיש את ההלכה אפילו שיום משום חיצר, אבל זה לא ממש כמו אדם, שאדם באמת תמון, כמו שאביב שאל אולי, תוספות גם, תוספות נראה לי גם, לתוספות הראשון פה בעמוד נראה לי, היה לו קשה את הקושייה הזאת. אחרי הכל, למה ריש לקיש לא מסכים לרבי יוחנן, מהטענה הזאת, שזה לא ממש כמו חטא. אז תגיד לעולם, אפשר לתרץ פשוט, אביב, לעולם משום משום חיצר, ואתה יודע למה פה בתמון פתור, כי זה לא ממש כמו. אז תוספות, סגל תוספות הראשון, תוספות מסביר, פירוש. תוספות דיבור מתחיל תמון באש לפתר רחמנה איך היא משכחת. אז תוספות אומר ככה, פירוש. ויש למה למען דאמר אישו בשום ממונו? אין תמה דפטור תמון. ואף על גב דבכל נסכי ממונו, כמו קרן, שן ורגל, חייב תמון. אבל עדיין אני יכול להגיד לך, שלכאורה, הוא שואל כזה שאלה, אם אני אומר אישו משום ממונו, אז למה בחיובים של הבהמה, שהבהמה זה גם ממון שלך, קרן, שן ורגל, אין שם פטור מתמון. אז אומר תוספות, לפי השיטה הזאת אני אגיד, כמו שראינו, שכל דבר יש להלכותיהם. אז יש קרן, יש לו את ההלכה תם חצי נזק מועד נזק שלם, שן זה דווקא ברשות הניזק ומיד נזק שלם ללכותיהן. אז אני אגיד שממון אש, כאילו כל אחד, אז הממון אש יש לו את ההלכה שהוא באמת פטור בתמון, כל אחד יש לו את ההלכות ספציפי שלו, אז לפי השליטה אפשר לתרץ את זה. ואף גם נרחוס כממונו כמו קרן שמרד וחייב תמון. אז הוא אומר תוספות, לפי השיטה הזאת זה יהיה מאוד מצוין למה באש פטור ובשאר אחר, למה שבממון מצינו חילוקים בקרן, שן ורגל ללכותיהן. אז אם ככה, אז אני אגיד גם, זאת אומרת, כל אחד יש לו את ההלכות שלו, אז הממון אש, לפי שיטת ריש לקיש, הממון אש יש לו את ההלכה ספציפית שהוא פטור בתמון, למרות שבשור הוא תמיד חייב בתמון. אבל באדם המזיק, תראה איך שתוספות זה משהו, לא חילק הכתוב, דכסיף פצע תחת פצע ודרשינה בסוף פרקים, לחייב על השוגה כמזיד ואונס כרצון, לפיכך אין סברה לדרוש אשור משור חיצב, לפי השיטה הזאת. הוא חוזר על רשי, אבל אולי נראה לי רשי למה הציק לו זה. הוא רוצה להגיד, זה לא משנה, אפילו שיש פה הפסק מכוח, נכון אביב, אבל עדיין, אם זה מתייחס לבן אדם, אז אפילו שיכול להיות שיש פה הפסקים, זה לא ממש כמו אדם המזיק, כמו חץ, אבל הרגע שזה מתייחס לבן אדם, בבן אדם זה מתייחס לבן אדם, לא אמור להיות שום הבדל תמון, לא תמון, תמיד צריך להיות חייב. נו, אז איך תתרץ? ככה היה קשה לאביי. אומר רבא וניחלי, אביי תרץ את הקושייה, שיש כן ציור, שאפילו למאן דאמר אשו משום חיציו, אני אהיה שפטור תמון, מתי? באופן ספציפי. זאת אומרת, באמת לעולם, באופן רגיל, אשו משום חיציו, אז מה אמור להיות הלכת תמון? גם כן חייב. בציור ספציפית, יהיה ההלכה שתמון פטור, ולפי השיטה רבי יוחנן, אשו משום חיציו, אז נאמר הלכה שתמון פטור, מתי? כגון שנפלה דליקה לאותו חצר. הגיע בן אדם, הדליק אש בחצר שלו. עכשיו, הוא גר הוא גר בסמיכות לשכן שלו, והיה גדר בין החצר שלו לחצר של החבר שלו. עכשיו, בשעת שאני הדלקתי את האש, האש לא יכל להתפשט לחצר של השכן שלי. למה? כי זה בדרך כלל לא רוצה גדר. אז כשאני הדלקתי פה את האש, כשאני זרקתי את החץ, החץ יכול להגיע עד הגדר. אחרי הגדר, החץ לא יכול להגיע, כי יש פה חץ. אחרי שהוא הדליק האש, פתאום מה שקרה, נפל גדר, שלא מחמד לקרה, סיבה אחרת, הגיע איזה ילד קטן, לא יודע מה, לא בגלל האש הגדר נפל, ואז והלכה והדליקה והזיקה בחצר אחרת. שבציור כזה דעתם, קלו ליחיציו, למה? כי כשאני הדלקתי את האש פה בחצר שלי, עד איפה החץ יכול להגיע?
עד הגדר.
החץ יכול להגיע עד הגדר. עכשיו, תוך כדי שהאש כבר דלוק, לא כשאני הדלקתי, הגדר התפשט, זה שאחר כך הולך ומתפשט, אז מה אמור להיות ההלכה אחר כך שהתפשט? לפי השיטת ישור משום חיצה, ואני רוצה שתבינו את ההמשך של הגמרא, אז מה אמור להיות ההלכה? לפי השיטת רבי יוחנן ישור משום חיצה.
הוא חייב, הוא הולך את הגדר.
למה? אז אחרי הגדר מה אמור להיות ההלכה?
לא פתאום, פתאום.
אז אנחנו עכשיו מחפשים, אביי רוצה לתרץ, לפי שיטת רבי יוחנן ישום משום חיצה, הוא מחפש לתרץ איפה יהיה אופציה שרק תמון פטור וגלוי חייב. אז מה אתה מתרץ לי? אומר רבא, הוא תרץ מאוד יפה, אומר רבא, אביי תרץ שמה? שמדובר בכזה ציור שמה שאין חץ, למה אין חץ?
אבל
יפה מאוד, אתה רואה, זה נקרא שאתה בעניין, זה עכשיו הולך לעשות, רציתי שאתם תבינו כולם, רגע, דיוון? מה הוא רוצה? הוא רוצה לחפש לפי שיטת ישום משום חיצה, הוא רוצה לחפש לי אופציה בר, שאופציה רבי הרצל, שאופציה שרק תמון פטור וגלוי חייב. אז הוא אומר, לפי חיציו, מה? אז מה, יש לי אופציה, איזה אופציה? אני הדלקתי אש והיה גדר בין החצר שלי לחצר של הזה, ואז הגדר אחרי שכבר האש היה דלוק אצלי, פתאום הגדר נפל ואז התפשט לחצר שלו, אז מה אנחנו אומרים שמה? שבגלל שאין חיצים, אז מה חייב רק על גלוי ועל תמון פטור? גם על גלוי אמור להיות פטור, כי אם החיוב זה רק משום חיציו, אז רגע שאני הדלקתי פה, והחץ יכול להגיע עד הגדר, אחרי הגדר לא יכול לעבור, אז אחר כך שקרה הגדר ונפל, אני אמור להיות פטור אפילו שהוא אכל דברים גלויים. אם אני סובר ישום משום חיצה, אז מה תרצת לי פה? זה אמרה מיד צועקת, יפה מאוד, הבנת? הוא אומר לו, הבעיה תרצת מאוד יפה עוד פעם, כגון שנפלה דלקה לאותו חצר, הוא הדליק את האש.
אתה צריך גדר, תשתמש במה שיש לך בהמשך כל כך הרבה, רוח הוא רוח מרוח.
לא, אבל אם יש חץ, אם אין גדר ואני מדליק פה אש, אז לשאול מי שמחיצה, כל מה שבטוח, החץ יכול להתפשט גם 1,000 קילומטר, לא יודע כמה. אבל הרגע שיש גדר, אני בטוח שהחץ יכול להגיע עד הגדר, אחרי הגדר כבר לא. עכשיו, אחרי שכבר הדלקתי, אחרי המעביר הדליק, פתאום הגדר נפל, אז אם זה התפשט אחר כך, אמור להיות פטור להכל. אז מה תירצת לי פה בדיוק? לא אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כמו שנפלה דלקה לאותו חצר, ונפלה גדר אחר כך, אחרי שכבר יש היה דלוק, שלא מחמד דלקה, והלכה והדליקה והזיקה בחצר אחרת, דעתם כלו לחיציו, אז לכן צריכים לפתור בחצר של השכן שלו על הכלים תמונים. שואלת אמר, ריבונו של עולם, אי אחי, אם אתה עמיד בציבור כזה, לעניין גלוי, נמי כאלה לחיצו, לעניין גלוי, נמי כאלה לחיצו, גם לכלים הגלויים שנמצא בתוכו, גם אמור להיות לפי רבי יוחנן פטור. אז איפה יהיה לך אופציה שתמון פטור וגלוי חייב לפי שיטת רבי יוחנן? לכן מכוח הקושייה הזאת מגיע הגמרא ורבי דוד כבר הזכיר את זה אתמול, ואנחנו מגיעים למסקנה עכשיו, שככה, מה שהבאנו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, רק אחד חולק, מה זאת אומרת ככה? רבי יוחנן אומר, ישו משום חיציו, הוא גם מסכים שיש לפעמים שאני אשתמש גם כן ישום משום ממונות. זאת אומרת, הוא סובר את החיוב אש גם משום חיצה וגם משום ממונות, ואני אראה עוד מהדוגמה איפה תופס הנפקא מינה, זה בדיוק בסיפור שאנחנו למדנו. בוא נראה, בוא נלך כבר לסיפור שאנחנו למדנו. בן אדם לפי רבי יוחנן הדליק אש והיה גדר בין החצר שלו לחצר של החבר שלו. עכשיו, כשהוא הדליק, אם אני הולך משום חיציו, אז עד איפה אמור להיות החיוב? עד הגדר. כי החץ לא יכול לעבור הגדר. אחרי שהוא הדליק, הגדר נפל, ואז הגיע האש והתפשט לחצר של השכן שלי, והלך שם 10 דברים. אז אני אומר שרבי יוחנן אומר שאז החיוב זה גם כן משום ממון. עכשיו, כששור שלי הולך ועוקף חצרות והכל, כל זמן שאני פושע, אני תמיד חייב, נכון? אבל אז אני חייב מתי? רק גלוי, כמו שראינו מגזרת הכתוב, הקמה. אז לפי רבי יוחנן, שאני אומר לך ישום משום חיצוב, זה לא רק משום חיצוב, זה רק גם משום ממונו. אז לכן, בכזה ציור שהוא הלך להתפשט, אז הוא יהיה חייב על בחצר השני, הוא יהיה חייב מה? הוא יהיה חייב רק על גלוי ולא על תמון, כי אז החיוב זה רק משום ממונו, כי אין חיצר. אבל באמת, באופן שיש לך באמת ציור של חיצר, אין באמת הבדל. במילים אחרים, בואו כבר נחדד לכם. בחצר הראשון, אם היה שם כלים תמונים, אז לפי רבי יוחנן באמת, הוא יהיה חייב על התמונים. איפה שיש אופציה שאין חיצה ויש ממונו, אז אומר לך רבי יוחנן, באמת כמו השיטה, שחייב רק גלוי ולא על תמון. ריש לקיש מגיע וחולק אומר לו, תמיד החיוב של אש זה רק משום המונו ולא משום חיצה. אז לכן לפי רבי יוחנן, תמיד יהיה חייב באש רק על גלוי ולא על תמון.
ריש לקיש כבר.
ריש לקיש. לא אמרתי כאן, ריש לקיש אומר שהחיוב של אש זה רק משום המונו ולא משום חיצה. אז ריש לקיש, תמיד אני אומר שאש זה משום המונו, ואז אם זה משום המונו, יש לנו גזירת תקטור שאנחנו לומדים כמו התאמה, ואז בגלוי ותמון פטור. לפי רבי יוחנן מגיע עכשיו הגמרא למסקנה, אומרת שזה גם וגם. ואז יש לי מצב שאם זה באמת משום חיצים, אז זה על צד, על אדם, אין שום הבדל תמון וגלוי. אבל אם אני אבוא למצב כמו הדוגמה שאנחנו נתנו עכשיו שהיה גדר, ואז אחרי שהדלקתי את האש, הגדר התפשט, וזה נופל, נכנס לחצר השני, אחר כך כבר אין חיצה, כי כשאני הדלקתי, היה כבר, היה מחיצה, אז באמת שמה, רק שמה, הוא יהיה חייב רק על גלוי ולא על תמון, זה המסקנה.
אם נופל את הגדר, הוא חייב על הגלוי?
אם הוא נופל הגדר, אז שמה הוא חייב רק על גלוי ולא על תמון.
אבל לפני הגלוי...
אם הוא נופל, אם היא נופלת מלא.
לא, אבל מה, בשור שלך, שהשור שלך יוצא החוצה ומזיק אחרים, לא אנוס. באופן שאתה אנוס אתה פטור, אבל יש הלכות שאתה אנוס. אנוס באש, זה כנראה לא נקרא אנוס באש. שור, אם זה יהיה קשור לך טוב, שהוא לא יכול ליפול לבד ומת ויברח לך, תהיה פטור, כי זה נקרא אנוס. אבל באש בגדר זה לא נקרא אנוס. רק מה? חץ, חץ מבחינת חץ.
לא, אז רק כאן מעמידה עוד מעט, שכאן מדובר שבאמת הוא יכל, לכולים לו, להעמיד את הגדר ולא העמיד את הגדר, דרך זה לא אנוס.
כן, נכון, הגמרא לבד אומרת, אני עכשיו רציתי, תראה, עוד לא למדנו את המילים, עוד לא למדנו את המילים.
מה אומרת את זה?
עוד לא למדנו את המילים. בוא עכשיו אנחנו. מתרצת לכן מהסברה הזאת, מה שאמרתי עכשיו בעל פה, בוא נראה בפנים. אומרת הגמרא ככה, אלא, למסקנה, למאן דאיסלי משום חיציו, לפי רבי יוחנן שהוא סובר שישב משום חיציו, איסלי נמי משום ממונו. אז הוא גם כן סובר משום ממונו. הוא כגון שהיה לו לגודרה ולא גודרה. עכשיו, באופן שהוא יכל לחזור ולגדור את החצר ולמנוע את המעבר האש לחצר החבר שלו ולא עשה את זה, שגם שהוא לא חייב, אתה צודק, אם לא יכלת לגדור, אז אתה צודק, אם אני אומר מבחינת האש, החיצים נגמרו, אז זה סבסוענו, זה כמו שאני קשרתי שור והשור התפרץ באופן שהוא לא יכל לפרוץ, אתה צודק, מוסיף את הנקודה שהגמרא לבד מוסיפה, לכן מדובר פה כגון שהיה לו לגודרה, אתה שמעת מה שהוא אומר? חייבים לבוא למה שהגמרא אומרת מפורש, שמדובר פה שאחרי שהגדר נפל, אני יכלתי להקים את זה בחזרה. אני לא הוקמתי, אז פה אני פושע עלה. עכשיו, כשהאש מתפשט, אז פה מתחיל החיוב משום ממון. אם אני לא יכלתי לגדור את הגדר אחרי שכבר הגדר נפל, אז אני אנוס, אז אין פה גם ממון. גם בשור, אם אני אקשור שור חזק שלא יכול להתפרט, פתאום קרה לך איזה אונס, הגיע איזה שוטט, אז אתה פטור. אז מדובר כיוון שהיה לו לגודרה ולא גדרה, נכון, שכחתי את הקטע הזה. דעתם שבחיוב הזה שור הוא ולא תפח בהפה, שבציור כזה אז הוא כמו שהוא מכניס שור לדיר והוא לא נועל את הדלת בפניו, זה בדיוק כמו ממונו, שאז באמת ההלכה הרגע שזה משום ממונו ולא משום חיציו, אז באמת אז הוא יהיה חייב רק על הגדיש שגלוי ולא על הכלים שהיו תמונים בתוכו, כי על זה הוא אנוס. עכשיו, שואלת עכשיו הגמרא, וכי מאחר דמאן דאיסלי משום חיציו, איסלי נמי משום ממונו, אחרי שעכשיו אנחנו אמרנו, מה אמרנו עכשיו? שרבי יוחנן, שהוא מחייב את המדליק אש משום חיציו, הוא מודה לריש לקיש שאפשר גם לחייב אותו גם בגלל ממונו שהזיק. השואלת הגמרא, אם ככה, מה היא בעיניו?
מה נפקמינה?
אז רש"י ותוספות כבר שואלים, יש מלא נפקמינות, אז רש"י כאילו מסביר ככה, נפקמינה שאתמול למדנו, יש נפקמינה עצומה. מה ידין אם הגחלת לא שלי? אם הגחלת לא שלי, אז אם אני אומר לפי ריש לקיש שהוא סובר רק משום ממונו, בכזה מצב אני פטור, ולפי רבי יוחנן חייב. זה נפקימין המיד שצועק שכבר למדנו אתמול באורך כל אדם. אז רשי מיד רוצה, רשי מקשה את הקושיה, ורשי אומר ככה, רשי אומר כשאנחנו מדברים כל הזמן אישו משום חיצה, מה זה נקרא אישו משום חיצה? אישו, אש שלו. אז אנחנו מדברים פה מתי הנפקימין באופן שהאש שלי. תסתכל רשי דיבור המתחיל וכי מאחר. וכי מאחר דמאן דאיסלי משום חיצה ואיסלי נמי משום ממונו, מהי בעיניו? איך הדגחלת שלא הייתה, מה איכא ורבי יוחנן דמחייב לה משום תרתי, שגם משום חיצה וגם משום ממונו, לריש לקיש דלא מחייב להם משום חד, דעל כוכך, איכא דגחלת שלא נמי פליגי, למה? דאמרה לאלה רבי יוחנן אישו משום חיצה, מה זה אישו משום חיצה ואישו? עלמא באישו, אש שלא נמי פליגה, איכא דגחלת שלא. עכשיו רש"י מסביר מאוד יפה, בישלא מה עדשת? עד עכשיו דשמינא משום חיצה דווקא לפי רבי יוחנן ולאו משום ממונו. היא כדי אמרת, כמו שהסברת אתמול, שלמה רבי יוחנן לא רוצה להסכים לריש לקיש, כי הוא טוען שממון, שור המזיק, שור, קרן, שם ורגל, ממון, איז בממשה, אבל אש לס בממשה. היא כבעיניו, איך הדאיסה ממונו, ולסה חיצה, מתי? בסיפור שלנו פה שהתחלנו, כי אך זה נפלה גדר, דקלו לו חיצה. ולמד אמר משום חיצה דווקא, אז אחרי האש שמתפשט אחרי הגדר פטור על הכל. אבל אשתד אמרנו שאחרי הגדר נופל, אז לתרווי הוא חייב. אז מה בעיניו, איזה נפקימינה יש? אתה יודע, אומרת, מה איזה נפקימינה יש? מה יהיה הדין? בן אדם שהדליק אש, והאש הלך והתפשט וזה פצע את החבר שלו. אז אם אני אומר אישו משום ממונו, אז זה כמו שהשור שלך הלך והזיק את החבר נזק. שלך. כמה התשלומים צריך לשלם? תשלום אחד נזק. בן אדם שהולך ומזיק, עוד לא למדנו את זה, נראה בהמשך המסכת, בן אדם שהולך ומזיק החבר שלו, צריך לשלם חמישה תשלומים. איזה חמישה תשלומים? נקרא נזק, צר, נזק, צר, ריפוי, לרפות, שבט זה השליטה שהוא לא עובד, והבוש את הבושה. אז פה אומרת הגמרא, איקה בעיניי ובאותו סיפור, לחייבו, פה כתוב רק ארבעה דברים, כי כבר רש"י אומר שבושת בכזה סיפור לא משנה, אם כבר נראה למה, אז איקה בעיניי ולחייבו בארבעה דברים, שמה? אם האש הזה הלך בתור חץ, אם אני אומר לפי רבי יוחנן באופן אורגינל, שמת גם חץ וגם ממונו, וזה הלך וזה הזיק בן אדם. לפי ריש נקי שהחיוב משום ממון, אז כמה תשלומים צריך לשלם על הבן אדם? תשלום אחד נזק. אבל לפי רבי יוחנן, שבאופן שהאש שלו, ויש פה סיפור של חץ, לא בסיפור של הגדר השני, אז כמה תשלומים צריך לשלם לבן אדם?
ארבע.
ארבע. למה בושת לא כבר נראה לך רש"י? אז זה הנפקי מנה, כי בנה הוא לחייבו בארבע דברים. עכשיו תסתכלו רש"י.
בסיפור על הגדר, איפה התמונה?
הסיפור של הגדר היה ככה. מה?
איפה התמונה? מה קשור תמון?
אני אסביר לך למה תמון. ההפך, אני חשבתי שאתה עוד הולך לשאול אותי שיש עוד נפקי מנה, מה שאמרתי קודם. תראה, היה לי פה גדר, וזה החצר שלי, הלכתי, הדלקתי פה אש. האש הזה הלך ומזיק פה כלים של אנשים אחרים שהיה לי אצלי בחצר, מה הלכה פה? לפי רבי יוחנן האש הזה מגיע משום חיציו, ולפי ריש לקיש משום ממון. עכשיו פה, רציתי להגיד שזה עוד נפקי מנח, שפה בחצר הזה אם זה יזיק לך בתור חץ, לפי רבי יוחנן בתור חץ אין הבדל גלוי ותמון, כי אצל האדם המזיק אמרנו אין הבדל תמון, גלוי, אונס, רצון, ולפי ריש לקיש שזה ממון, אז אני אומר, עכשיו, כשאני הדלקתי פה אש היה פה גדר, אז האש יכול להגיע עד מתי? עד פה. עכשיו קרה מקרה, לא יודע מה, הגיע איזה מישהו, איזה משהו, הלך ושבר את הגדר אחרי שכבר האש דלו, והאש הלך להתפשט פה. עכשיו, אם הייתי אומר לפי רבי יוחנן לשאור רק משום חיציו, אז אמור להיות שכל, הכל פה אמור להיות פתור. כי כשאני הדלקתי אש היה חץ, החץ הגיע עד פה, עכשיו זה מה שמישהו הלך, ואני לא אכלתי לגדור את הגדר בחזרה. אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? אפילו שאכלתי לגדור את הגדר, כשאני הדלקתי החץ אכל להגיע לפה, זה לא מעניין. עכשיו כשאני אומר שרבי יוחנן מדבר שזה גם משום ממון, אז קורה ככה. אחרי שהגדר נפל, אחרי שהאש דלק, אז הופך להיות פה שהחיוב מגיע לחצר זה משום ממון, אם זה משום ממון. על זה נאמר מה שלמדנו בהמשך, כי זה בדיוק שחייב רק על גלוי ולא על תמון.
איפה התמון?
אם יהיה בחצר הזה, יקבל
תמון.
אם בחצר השנייה, אם היה תמון אז לפי כולה על מה לתמון פתור, והגלוי חייב, כי אז החיוב זה רק משום ממון ולא חייב. אני חשבתי שתשאלו פה שיש עוד נפקין מינה, באופן שיש לך כן חץ, אז עוד נפקין מינה יש לנו שלפי רבי יוחנן אנחנו אומרים שאנחנו מחייבים על הכל, כי באדם המזיק אין הבדל, ולפי ריש לקיש, אבל גם תוספות שואל וגם רש"י שיש עוד נפקין מינה, אבל הוא מתכוון להגיד נפקין מינה, כי זה נקרא כנראה נפקין מינה, מסתכל תוספות מים בניים, תוספות אומר, אבי מצאו לבי מריקה בניים כל הנה דלאל, כנס שנטל חררה, ואנחנו חנוכם בגדיש, לרבי יוחנן משלם על שער גדיש חצי נזק, לריש לקיש יש עוד נפקין, גם רש"י שואל את הקושיה. טוב, מבחינת הגמרא זה היה נפקי מן היסודית, אבל תן רק למור רבי הרצן, אני כבר התחלת חצי דקה, מה זה לחייבו בארבע דברים? למאן דאמר משום חיציו רם מחמינא, אם שרף אש אישו יד אדם, דוגמה הוא מביא, חייב בארבעה דברים, נזק, צר, ריפוי ושבט, אבל בבושת, פה לא. למה דמרינא בשילי פירקין, אינו חייב על הבושת עד שיהיה מתכוון. אז האש הזה שהלך ושרף מישהו את היד של מישהו, מישהו נשרף, מישהו נרבה בזה, אז לא התכוונתי. אבל ארבעה דברים חייב, למה זה פשיעה היא? למה זה פשיעה? דאב אלה לסוקי הדעתי שהרוח מוליכתה, רוח מצויה מדובר פה, כמו שאמרנו, תמרינה בשבילי פירקין, מה ידי נפל מן הגג ברוח מבן אדם ישן, על הגג, הגיע רוח מצויה שיכול להפיל בן אדם, הפיל אותו על הרצפה, בתוך כדי הרצפה שנפל, היה שם מלא כלים יקרים, שמישהו ישבה, הוא חייב?
כן.
למה הוא חייב? אני לא התכוונתי לשבור, מסכן נפלתי, כשאתה
הולך לישון למעלה... אבל יכולת לחשוב על זה שאולי...
כן מאוד, זאת אומרת, שנפל מן הגג, חייב בארבעה דברים פתור על הבושת, למען דאמר משום ממונו פתור. קיצור, ואז הוא הדינה מדעי כמנהי כל הנדלל כלב וגמל, בקיצור, הבאנו את המחלוקת, מה רבי הרצל רצה לשאול, סליחה.
הדיקה הייתה פה, בחצר, היה כאן את החומה. לפי רבי יוחנן, רק כאן הוא משלם, פה הוא כבר לא משלם.
לא, פה ישלם, פה ישלם רק על גלוי ולא על תמון בפנים, כי זה כמו השור שלי. וצריכים להוקים, כמו שהגמרא מיד מדגישה, מדובר פה שאני יכלתי מהר לתקן את הגדר ולא תיקנתי. אם הגדר נפל פה בצורה ולא יכול מהר לתקן, אז זה אונס. אז באמת פה אתה לא משלם לפי כולם, גם לא לפי ריש לקיש. פה מדובר שאתה יכלת לתקן את הגדר, אז אתה מסתכל על אש פה לפי כולם, כמו הממון, כמו השור שלך הולך ואוכל מזיק שם בשדה. שמה הלכה? אתה פושע שאתה לא... אז בוא תשלם. עכשיו, באש, יש לנו, לומדים את זה מהפסוק מהקמה, שאתה, אם אתה משלם בגדר ממון, אז זה רק בגלוי ולא תמון. אבל אם, אבל לפי, אם יש לך באופציה, אם זה ישרוף לך דברים שמישהו אחר בחצר הזה, עוד פעם, אם מישהו הכניס לי לחצר, כל דבר צריכים להיכנס, בנזיקין זה כל דבר לגופו. אם מישהו הכניס לי לחצר משהו שלא ברשות, אז אני פתור. כל דבר לגופו, כמו שאני אומר, אי אפשר לסכם פה את זה ברגל אחת.
מה אומר יש לקיש?
מסכת נזיקין, אנחנו צריכים כל יום לבוא לפה לשיעור בשביל לשמוע הכי דשוט. כל דבר ב-40...
זה רבי יוחנן אומר.
לפי רבי יוחנן ככה, אש, אתה חייב גם משום חץ, כאילו שאתה עשית את הנזק, וגם כמו ממונו. ואמרנו נפקיד מן השיוצא, באופן שפעם היה לך גדר בשעת שאתה הדלקת את האש, עד החץ מגיע עד פה, ואז הגדר נפל ולא תיקנת, התפשט. אז פה, לפי כולה אלמה, תהיה חייב משום ממון. אבל לפי ריש לקיש, החיוב זה רק משום ממון ולא משום חץ. אז איזה נפקיד מן האש? ואין לו עכשיו נפקיד מן האש, כמה נפקיד מן האש? נפקיד מן האש, בן אדם הלך האש, והדלקת פה אש, האש התפשט, לא משנה איפה, אפילו לא מקום הכי צד, וזה מישהו נכווה מזה. עכשיו זה מלא הוצאות, זה מלא, בן אדם לא יכול עכשיו לעבוד וזה. לפי ריש לקיש אתה משלם רק נזק. לפי רבי יוחנן אתה צריך לשלם נזק, צער, ריפוי, שבט. צריך לשלם 4 תשלומים.
מה זה צער?
כי באופן שהיה חץ.
מה זה צער?
צער זה כל האגמת נפש שהיה לו, זה גם, הגמרא אחר כך תדין, צער. הגמרא אחר כך תגיד איך עומדים את זה, זה הכל בהמשך המסכת, ריפוי, התרופות. שבט זה שהוא לא יכול לעבוד, כמה, איך מסתכלים
על השם? אבל שם מחייבים אותו.
הוצאות משפט, אם הייתה...
אז באופן שיש אופציה שהיה חץ, ולפי שיטתו זה ממון, אז קיצור, כל דבר לגופו. סתם רציתי לעשות מעניין לכבוד שבת, אין לנו כל כך זמן, הזמן כל כך רץ. בדיוק יש פה קושייה מעניינת, לפי הנימוקי יוסף, שאלה מאוד ידועה. בדיוק מה שרבי דוד, לכבוד שבת, החולל שישי, זה קושייה מאוד ידועה שהנימוקי יוסף שואל. אנחנו פוסקים להלכה, כמו רבי יוחנן, שמה, יש שם משום חיצה, ולפעמים אנחנו משתמשים גם משום ממונו. אז הוא שואל שאלה, נימוק יוסף, שאלה עצומה. אני הולך ואשתך מדליקה נרות בערב שבת, כמה דקות לפני השקיעה, 20 דקות לפני השקיעה, היא מדליקה נרות שבת. הנרות הולך לדלוק לך, 4 שעות, 5 שעות, יש כאלו מדליק יותר, יש כאלו פחות, לא משנה. אז אומר, לפי רבי יוחנן, ישו משום חיצה. חושן משפט ולכות שבת, חושן משפט רבי יר צחי, חושן משפט, פסקים ישו משום, מה זה ישו משום חיצה? אני הדלקתי עכשיו, יש אחרי 4 שעות מגיע כמה קילומטר, זה כמו שאני, אז אומר, אם ככה, איך יכולה לדליק נרות שבת? שואל אני מוקי יוסי. אני עכשיו מדליק ב-20 דקות, עכשיו זה הולך לדלוק לך 4 שעות בתוך שבת, זה כל דקה מתייחס, כמו שאני מדליק פה את האש. כי זה, כשאתה מדליק את זה, זה מגיע מהחטא שלי. ככה אני מוקר יוסף שואל, כשהיה מאוד ידוע, מה אתם אומרים על התשובה?
שמעתי
מה?
שבת תאוצה, לא זוכר.
שמעת מזה על ה...
כן.
אז אני מוקר יוסף עצמו מתרץ ככה. כשאני אומר לך אישו משום חיצו, זה לא הכוונה שאחרי 4 שעות שהוא דולק, אחרי 5 שעות שהוא דולק, אז אני כאילו אומר שהרגע הזה הוא מדליק. הוא אומר לו, הרגע הזה מתי שאני מדליק, זה רק מתי שאני מדליק. זאת אומרת, אם אני מדליק לפני השקיעה, אני הדלקתי את האש לפני השקיעה, רק מה? אחרי 4 שעות, אחרי 5 שעות, הכל התייחס לדליקה שהדלקתי אז. זה לא כמו שאחרי 4 שעות כאילו יוצא שהאיש עכשיו מדליק אש. לכן אמרתי אתמול בסוגיה, שזה סוגיות שישיבות לומדים את זה שבועות. הסוגיות אישו משום חיצה, אמרו לו, אפשר לעשות פה מלא עיון. הוא אומר ככה, אישו משום חיצה, הוא אומר ככה, אני, הייחוש שהיא מדליקה זה באותו רגע, רק מה? אחרי 4 שעות, 5 שעות, באמצע הסעודה, אתה נהנה מנרות שבת, זה התייחס על הדליקה מתי? מלפני שבת, זה התשובה. כי צריך פה מלא מלא פלפולים, הוא טוען, מי אומר את זה רבי יוחנן? יש בורד שהרבי מקוט שואל פה שאלה. רבי יוחנן אומר, אמר רבי יוחנן בגמרא מסכת תענית ידועה, הוא אומר, אם הייתי בזמן שבית המקדש קיים, אז הייתי קובע לצום במקום תשעה באב, אומר, הייתי קובע, ככה גם המסכת תענית מפורשת, הייתי קובע לקבוע את הצום מתי? בעשרה באב. למה? כי רוב בית המקדש נשרף בעשרה באב.
זה היה ביום בערב.
זה היה לו קושיות חדות. הוא שואל, רבי יוחנן לשיטתו סובר, ישו משום חיציו. אם אני אומר ישו משום חיציו, יוצא מתי בפועל הדליקו? הרוב באמת נשרף מתי?
בעשרה באב.
מתי הדליקו בפועל?
הרומאים.
מתי הדליקו בפועל הרומאים? בטט. הקרוב בפועל נשרף. אז אם ככה, איך רבי יוחנן לשיטתו אומר שהיו צריכים לעשות לקבוע לפי מתי שאתה רואה את זה באפר? אנחנו צריכים להסתכל, יש עוד משום חיצה, מתי הדליקו את זה? ככה רבי מקוץ שואל. אז הרבי מקוץ מתרץ באותו רעיון. כשאני אומר רבי יוחנן, יש כאלו מתרצים, יש כאלו מתרצים ככה, שאצל בן אדם, הכל מתייחס לישום משום חיצה ולדקה הראשונה. ואצל בורא עולם, שהוא הכל יכול, אין פה עכשיו משהו שאתה יכול, תמיד, אבל לפי הרבי מקוצק אומר הפוך מאוד יפה, ישום משום חיצה, אז מה הוא אומר? יפה מאוד. הוא אומר ככה, כלפי שאנחנו מדברים בנזיקין, אז אנחנו רוצים ללכת לחייב את הבן אדם שמזיק. אז מה אני אומר? אנחנו מסתכלים איך שאתה זרקת, איך שהדלקת את האש, הכל מתייחס לאותו דקה, אומר הרבי מקוץ. עזוב את התירוץ שלי מוקי יוסף שזה קצת חידדנו את זה, אבל עכשיו תלך לשאלה של הרבי מקוץ. זאת אומרת ככה, אני מדבר על הבן אדם המזיק, אתה הדלקת עכשיו את האש, אפילו שזה הגיע לך ביום אחר כך, יומיים אחר כך, אנחנו מתייחסים לרגע שאתה הדלקת את האש, יש משום קיצה ואתה חייב. זה מבחינת נזיקין, אנחנו רוצים עכשיו לחייב את המזיק. אבל אומר, מבחינת בית המקדש, על מה אנחנו בוכים? על זה שמישהו הדליק את האש בבית המקדש, או שאנחנו בוכים כרגע שבית המקדש נהיה לנו כמו תל אפר. אומר, אנחנו, אומר הרבי מקוץ, אנחנו בוכים בבית המקדש, שאין לנו בית המקדש, אנחנו בוכים על תשעה באב, שתכלס אין לנו בית המקדש. אז מתי בפועל ראית את הבית המקדש, השם ישמור כיבוש אפר? ביוד באב. אז לכן, אפילו רבי יוחנן הקדוש אומר, יש משום חיצה, זה בנזיקין. תחייב את המזיק, אז אפילו שהגיע לך האש אחרי 10 דקות, אחרי יום, יומיים, הוא יהיה חייב. אבל בית המקדש, אנחנו בוכים על תשעה באב שצמים, אז לכן אומר רבי יוחנן, לשיטתי הייתי צריך לקבוע 10 באב, 10 באב. קיצור, יש מלא מה לדבר, לא כתוב לי פה, בוא נמשיך. אנחנו ממשיכים, פה כבר מתחיל קצת הסוגיה. אנחנו כבר למדנו את זה אתמול, את הדבר הזה, ואנחנו חוזרים פה לחדד. אנחנו למדנו אתמול...
אם אתה אומר, מי ששם סיר על האש בשבת, הוא חייב רק שנייה אחת, וזהו.
נכון. גם אני חשבתי ככה. גם אני חשבתי על זה.
לא יודע, לא ניכנס בזה, יש בזה דיונים. אני יודע, הבנתי מה שאתה אומר. טוב, לפי הנימוק יוסף יכול להיות ככה. בוא ניכנס, כי אנחנו רוצים להספיק את הגמרא. אנחנו ממשיכים. אנחנו למדנו במשנה, כלב שנטל חררי. עכשיו, הגמרא מבינה עכשיו כמובן באה ומינה, שזה מדובר פה ככה. מדובר פה שיש לך, יש לך פה, יש לך פה, הבעל האוגה זה מישהו, בעל הכלב, והגדיג'ה של מישהו אחר. הגדיג'ה לא של בעל האוגה. אז מגיע הגמרא ושואלת, מה חייב? אנחנו אמרנו פה שאתה צריך לשלם על החררה, משלם נזק שלם, על הגדיש חצי נזק, והסברנו כבר על מה חצי נזק, האם רק על המקום הנזק, על הכל פתור. הבאנו אתמול את המחלוקת רבי יוחנן, אני רואה שלגיש בהחבול. הגמרא הדבר הראשון שואלת ככה, מה חייב? מי חייב בתשלום חצי נזק על זה שהכלב שרף את הגדיש? אז כמובן, ודאי בעל הכלב. שואלת הגמרא, למה רק בעל הכלב? הרי הגחלת של מי? של מי? יש מישהו אחר שהגחלת שלו. ונחייב נמי בעל גחלת, שהבעל גחלת היה פושע, שהוא לא שומר את הגחלת, והוא צריך לקחת בחשבון שיכול להגיע פה כלב, תוך כדי שאוכל איזה עוגה טעימה להיאחז בגחלת שלו, ואז לשרוף פה גדישים שלמים של אנשים. אז למה אתה רק מחייב את הבעל הכלב? עכשיו, מה זה נקרא תחייב רק? מה, איך הוא ישלם השני? מה אתה רוצה? מה נקרא ולחייב נע מבעל גחלת? אז רשי מסביר מאוד יפה. רשי דיבור המתחיל לחייב נע מבעל הגחלת. אומר רשי כך, דבן מר ובן מר, אנחנו הגענו להלכה ששתיהם סוברים ממונו יסלעו. כולם מסכימים במסקנה שישו זה גם משום ממונו. אילכך, לרבי יוחנן דמר לאל על הגדיש משלם חצי נזק. כדי לקראת צרורות, אז ישלם בעל הגחלת חצי האחר דממונו. זאת אומרת, אנחנו אמרנו מקודם שעל הגדיש, על המקום הזה הוא משלם רק חצי נזק כדי לקראת צרורות של הכלב. אז בסדר, אז עכשיו שהממון שלו הלך ועשה, כי אתה אומר שישו משום חיציו, אז הגחלת שלו, שהוא ישלם עכשיו את החצי השני, כי ממונו אש, אז שהוא ישלים לשלם נזק שלם. עכשיו, ריש לקיש דאמר על הגדיש כולו ופטור, כמו שאמרנו, כי על הגדיש כולו לפי ריש לקיש ופטור, למה? כי זה לא הגחלת שלו, ככה ריש לקיש אמר. אז פה לשלם בעל הגחלת כולי, הבעל הגחלת עכשיו, מה אמר ריש לקיש? שהבעל הכלב לא אמור לשלם את כל הגחלת, כי זה לא האש שלו. אבל שבעל הגחלת תשלם עכשיו את הכל. זאת אומרת, ממה עכשיו? לפי רבי יוחנן אמר שהוא ישלים, או לפי ריש לקיש, אני אומר, כל הגדיש שהוא אומר פטור, מי פטור? בעל הכלב, אז בעל הגחלת שהוא ישלם את הכל, כי זה ממונו של שרף. אז למה אתה רק מחייב פה בעל הכלב? מה עם בעל הגחלת? ככה הגמרא שואלת. הבנת? מתרצת הגמרא, פה מדובר שהבעל הגחלת פטור. למה? וששימר גחלתו. פה מדובר שהבעל הגחלת היה בסדר גמור. הוא שמר על הגחלת כמו שצריך. דוגמה, הוא הניח את זה בתוך הבית שלו. רש"י אומר שנעל דלתות ביתו יפה. הוא שם את זה במקום שהגחלת לא אמור להתפשט מקירות של בית, ואז הוא ככה הוא אנוס. אז הוא פטור מתשלום הנזק, אז מי לא בסדר? פה רק בעל הכלב. אז בעל הכלב משלם כל אחד כמו שאמרנו אתמול, לפי רבי יוחנן ככה, לפי ריש לקיש. שואלת הגמרא, אי כששימר גחלתו, אז מה בא כלב אתה? אתה רואה שלא שמרת טוב על הגחלת. אם היית שומר טוב על הגחלת, הכלב היה מגיע לגחלת? אז אם שמרת טוב על הגחלת, אז מה הכלב עושה שמה? תרצת הגמרא, מדובר בשחטר, שהכלב הלך וחפר ברגליים עד שהוא פתח את הדלת, ואז הוא הלך ולקח את הגחלת.
איך זה יכול להיות? אין לו בידי
מלא. מה? תסתכל תוספות דיבור מתחיל בששימר גחלתו. תוספות שואל, מה זה יקרה? ואיתו ממש שמירה איזו, כמעט שיכול הכלב להיכנס שם בחתירה. וסתם דלתות חתורות הן אצל הכלב, בדרך כלל דלת. אז מה? ויש לתרץ כאילו, כמעט נתר כדי נתר, אין שלא תחרור רבנן תפי. אתה עשית בסדר, נעלת טוב, אתה לא חושב ללכת להשתגע עכשיו ש... אז אפילו שיכול להיות שכלבים בדרך כלל חותרים דלתות, עד כדי כך אומר התוספות לא חייבו אותך. אז ככה, אתה בא לכלב, אז אני עשיתי את זה, נעלתי. זה שהכלב הלך וחתם, אני כבר לא יכול להגיד, אני כבר נקרא.
רגע, אבל למה שהוא יחייב אם ככה?
מה?
כי אז זה בכלל בשינוי. זה לא אורחיו.
מה? איפה?
אז זה לא אורחיו. אז איך זה יכול להיות? זה לפי מהסתגלות שלך של המשך חתר, בטוח זה לא אורחיו.
מה? עכשיו אמרת שאורחיו.
לא, זה לא אורחיו.
אז בוא תמשיך את הגמרא, ורש"י רוצה לזרוק, רש"י זורק פה שורה, לא יודע אם אפילו שמע מה שהוא אומר, אבל רש"י רוצה...
אני שומע כל הזמן שאני אומר, אתה מבין שאני שומע מה
שאני אומר. לא, שמה שאתה אומר, יש פה איזה משהו שבאמת, הגמרא לא שואלת את זה, אבל הגמרא ממשיכה פה משהו מיד, ורש"י אומר שהגמרא היה לו קשה את הקושייה שלו, ולכן הוא בא עכשיו, תגיד מה עכשיו הקטע הבא בגמרא, אמר רב מרי בריד רב קנה, זאת אומרת, שסתם דלתות חתורות הן אצל כלב. מה אמרה, מה רוצה להגיד? שסתם דלת בדרך כלל...
וזה אורח חיים.
זה הדרך להיכנס, מה הוא רוצה להגיד פה עכשיו בגמרא?
זה אורח חיים.
תקן רש"י קטנצ'י, רש"י אומר, זה סתם דלתות חתורות הן אצל כלב. אומר רש"י, ולא תמה, משונה הוא, ואז הוא יצטרך לשלם פלגניסקה. מה פתאום? זה לא משונה, זה הדרך לחתור ולהיכנס, אז זה לא דבר משונה, אז לכן בעל הכלב צריך לשלם נזק שלם כמו נזקי שן לרגל ולא בחצי, אז מה שהוא שאל זה בדיוק הגמרא עכשיו באה לתרץ את זה,
זאת אומרת... אבל במציאות זה לא הולך ככה, אתה אביב, אתה מכה כאלה כלבים שזה דרכם לחפור תחת האדמה להיכנס.
מה זה משנה לחפור או לטפס על הידית ולפתוח? אתה לא מכיר כלבים שפותחים את הדלת, את הידית?
מה?
אתה לא מכיר כלבים שפותחים
את הידית? זה משהו אחר, אבל לחפור לא ראיתי. לחפור לא ראיתי.
מה שאני הבנתי, שבעל הכלב הוא צריך לחשוש שהכלב שלו יחתור תחת, אבל מי שיש לו כחלת...
אם הוא סגר טוב את הדלת, אני צריך, עשיתי מה שצריך. מה אתה רוצה עכשיו? שאני אביא לפה משהו, אני אביא לפה עכשיו איזה משהו שאוכל כלבי, כלום.
לא צריך לחשוב על כלבים ודובים וזה.
מישהו חשב בשבת שמחת תורה שם, שהיית מהראש. אי אפשר, אתה מבין? אומרת הגמרא, ואחלה איך. אתה אמרת שבעל הכלב צריך לשלם את כל הנזק של אכילת החרה. שואלת, איפה הכלב אכל את העוגה הזאת? זה אחלה איך. היא למדחלה בגדיש דעלמה. אם אכל את זה סתם בגדיש סתם, שזה לא של בעל העוגה, אז זה ברור שאתה לא יכול לחייב אותו נזק שלהם. למה? צביקה, איפה מחייבים שאין ברגל? רק ברשות הניזק, ולא סתם. אומרת, מה, בעינן הוא ביער בשדה אחר, ולקה. אז אם הוא אכל את החרה מעוגה אחרת, איפה חייבים בשן ברגל אם אכלת את זה רק ברשות של הניזק? הוא אומר, אז מה אתה רוצה? לא צריכה, דאכלה בגדיש בבעל חררה. עכשיו אתה מגיע למסקנה, מה אתה רואה פה? שהמשנה עוסקת בציור שהוא אכל הכלב את העוגה, באיזה גדיש? גדיש ששייך לבעל העוגה. אז לכן אתה יכול לחייב את הבעלי בעל הכלב לשלם שן,
איך הציור? איך הציור? לא הבנתי. החררה היא של בן אדם א' שנמצא שם, וגם הגדיש הוא שלו, מה, איך הבנתי? אז אם זה גם שלו וזה, אז מה הבעיה? מה, לא הבנתי.
עכשיו אנחנו מגיעים למסקנה בהבנה אחרת. מדובר פה, כי בשביל לשלם נזק שלם על האוגה, אתה חייב דווקא שיהיה ברשות של הניזק, בער בשדה אחר. מדובר פה עכשיו מסקנה שהאוגה הייתה של הבעל הגדיש, וזה היה בתוך הבעל הגדיש, ואז הוא נכנס.
מוזמרת זה הבעל, אתה עשית את הגדיש, אתה לקחת את החררה, זה הבעיה שלך, מה אתה רוצה לשלם? אני אשלם לך לעצמי?
לא, יש פה בעל הכלב, בעל הכלב זה מישהו אחר.
אבל בעל הכלב, אתה אומר שעכשיו נכנס לאותו מקום, זה אותו זה, הוא לא לקח את החררה איתו. זאת אומרת, בשדה הניזק. וגם הגדיש של הניזק. זאת אומרת שגם החררה... זאת אומרת שגם החררה וגם הגדיש הוא של הניזק. אז מה אתה רוצה?
לא, אבל הבעל הכלב לא. הבעל הכלב משלם נזק שלם.
ולא משקיע שם. מה, הבעל הכלב שלך, מה זה עושה בתוך הבית שלי? מה אתה רוצה?
לכן תשלם.
מה?
נו, אתה מתרץ לבד, כי לכן תשלם. מה אתה עושה, מה הכלב שלי עושה אצלך? הוא יגיד לבעל הכלב, מה הוא עושה אצלי? תשלם נזק שלם. עכשיו הגמרא מניסה פה, זה גמרא קצת מאוד, הראשונים מתקשים פה, בואו נלך להגיד את זה מה שכתוב, ואז נגיד משהו מעניין פה. עכשיו מה הגמרא אומרת עכשיו? אתה רואה פה כלב אכל חררה ברשות הניזק, אז הבעלים חייבים לשלם מי הבעל הכלב. ויש לנו כלל ידוע, שאם הוא נכנס לרשות המזיק, הניזק נכנס, מישהו, יש לך כלב בחצר, מישהו עליו הכניס שם תפוחים לא ברשותך, ואז הכלב שלך הלך ואכל את זה, אתה חייב לשלם? מה פתאום? גם בקרן אתה פטור, למה? כי הדברים שלך, מה עושה אצלי ברשות, נכון? זה אפילו בקרן יכול להגיד, תורך ברשותי, מיי ביי, כן? זה ברור. עכשיו מגיע, אני אומרת, מזה שאני רואה במשנה שלנו, שכלב שאכלה ברשות הניזק, חררה וזה, אז אתה חייב לשלם נזק, מפה אנחנו רואים, תפשוט, זה פי פרה, הפה של הפרה בעצמה, מה הוא נקרא? מי המזיק פה? הכלב, הפרה, כן? עכשיו, שהיא מכניסה את זה לפה לפני שהיא אוכלת את זה, אולי נגיד ככה, שהיא אוכלת את זה, זה כאילו ברשות של המזיק, ואז אין אף פעם ברשות הניזק. אז מפה שאני רואה שכאילו הבעל הכלב צריך לשלם תפשוט. דפי פרה, הפה של הפרה, זה עדיין לא אומר שזה נחשב ברשות המזיק. זה עדיין כחצר הניזק דמי. דאי כחצר המזיק דמי, אם תרצה להגיד שהפה, אנחנו אומרים לחב ג' עמוד ב', חב ג' עמוד ב', שאנחנו אומרים שמה? דפי פרה כחצר הניזק דמי. אז אומרת הגמרא, דאי כחצר המזיק דמי, אם תרצה להגיד שאיך שהבעל חי מכניס את האוכל אליו, הבעל חי שמזיק, כלב, פרה, לא משנה, מכניס את זה אצלה לפה, אז למה לי, הוא יכול להגיד לבעל החררה, מהי בו הריפתח בפומה דקלבי, למה נמצא הלחם שלך בפי של הכלב שלך? זאת אומרת, הרגע שהחיוף של שם זה רק ברשות הניזה. איפה עכשיו היה אחי, איפה היה עכשיו המוצר שלך? ברשות המזיק, אז תהיה פטור. אתה מבין את זה רבי דוד? מה הוא אומר פה אביב? בוא ניכנס, אנחנו כבר רדומים, סוף שבוע, יום חמישי בלילה. רבי צביקה, בוא ניכנס לעניין עם צחי. אתה מבין מה שהגמרא אומרת פה? בזה שאני רואה שתמיד בעל כלב צריך לשלם, ובעל כלב נכנס למישהו בחצר, היה לו שם חררה וגדיש, הוא הלך ואכל, הוא צריך לשלם על החררה לשלם. למה לשלם לשלם? אולי אתה יכול להגיד לו, שאיך שהכנסתי את זה לפה, יכול להגיד לבעל הכלב. הוא לא מרשות הניזק, זה היה ברשות המזיק, זה היה בפה שלו. עכשיו, מה זה נקרא אם ככה, מתי כן יהיה חיה? מה אבי מילה פה? מתי יהיה לי כן שם? אם אני רוצה להגיד שהיה לי כזה אבי, מפה אני מוכיח שלא. אם לא, מתי יהיה לי שם שיהיה חייב? תמיד אני אגיד ככה, מה זה שם שם? במה אוכלת? אז מתי אני אמצא דבר כזה? מתי אני אמצא ששם יהיה חייב? איזה אבי מילה יש לי פה? ובלי זה, בלי המשנה שלנו, מה הייתי אומר שמה? שאם הבעל חי אוכל, אם הבעל חי אוכל, אז זה תמיד יהיה פטור. למה? כי הוא יכול להגיד לו המזיק לניזק, זה נקרא ברשות המזיק, כי זה הגיע לפה.
מה השאלה בכלל?
איפה תמצא כזה דבר?
התחקיקך, ונהנת, מה הבעיה? מה, אתה חייב, מה?
אז באמת, הגמרא, באמת הגמרא עוד דקה, יהיה לו כזה צד כזה. מה תגיד, רגע, מה, כי אם אני ארצה להגיד בכלל שיש לי אבא מיני כזה, אז מתי יש לי? אז מה, תמצא תירוצים שיש אופציה. אבל רוב הראשונים, הרעב"ד בעיקר צועק פה, אומר, אין דבר כזה. כשאנחנו מדברים שן ורגל, כל ילד קטן יודע, שהתורה אומרת שבעל חי נכנס אלי מישהו בחצר, הוא ביער בשדה אחרת, אם את כפשוט או אכלת, איזה אבא מנהיה לי שהיא תהיה פטור, כי הפה שלו נפצק חצר המזיק ופטור. התורה אומרת, ביער בשדה אחרת החיה, זה לא, אין פה אבא מנהיה בכלל שלא, ואני צריך להגיע עכשיו ראיות ולא. הוא אומר לו, אומר...
אני לא קטע מה שקשור בך, אני איזה קבוצה לפני שזה יחסת.
לא, אני איזה קבוצה...
אני איזה קבוצה לפני שזה יחסת, זה בפה, זה כבר קרה נזק, זה אחרי הנזק.
יפה, נכון, זה אותו רעיון, בקיצור, אותו, לכן הראשונים צועקים, הרב אומר, זה לא השאלה. השאלה פה בציור אחר, שמה היה לנו דיון, ועל זה הוא מגיע להביא ראייה. מה הידים שפה מדובר באופציה אחר, אומר הרב? שפה מדובר שהיא ראתה משהו, הכלב, פרה, היא ראתה משהו באמצע הרחוב, איזה אוכל של מישהו. של מישהו, בוא נגיד אוכל שלך בטעות נזרק באמצע הרחוב. היא הלכה והכניסה את זה לפה באמצע הרחוב, ואז היא נכנסה לבית של מישהו אחר, ושם היא אכלה את זה. אז מה אתם אומרים? האם אנחנו מסתכלים... אז זה היה השאלה. זאת אומרת, אם אני אומר שהפה כאילו זה נחשב רשות המזיק, עכשיו זה שהיא נכנסת לכל אחר כך שם, זה כבר... אז זה היה השאלה. או שאני אומר לא, בפועל איפה היא אכלה את זה ברשות הניזק? אז על זה הוא רוצה להוכיח שפה זה היה הסיפור. החררה, זה היה הסיפור. כך אומר הרב"ד ועוד ראשונים. אז על זה הוא רוצה להוכיח שגם בכזה סיפור, אני לא אומר שהפה נחשב ברשות המזיק. מסתכלים איפה אכלת את זה, אכלת את זה בפנים, זה לא נחשב שזה היה ברשות המזיק. אני אומר, אם לא, עכשיו בוא נמשיך את הגמרא, וגם הרב"ד מסביר את ההמשך של הגמרא. חייבים להגיד, אומרת הגמרא, דיבאי עליהו, הסתפקו בני הישיבה, פי פרה כחצר הניזק דמי, או כחצר המזיק דמי. אז אומרת הגמרא, והיא אמרת כחצר המזיק דמי, אז הוא אומר, שן, דחייב רחמנה, איך היא משכח אסלה? אז אומר הרב"ד, אז מסביר הרב"ד, נו רגע, לפי השיטה שלנו, שהקושייה אומר הרב"ד, שהקושייה הייתה משהו כן מובן, אז מה פה הגמרא? אומרת הגמרא, לא, זה מה שכתוב פה דיבאי עליהו, כי המקשן הוא לא הבין ככה. המקשן הבין באמת שתמיד רשות, תמיד יש לי צד להגיד, תמיד באופן עקרוני, שאפילו שבעל חי נכנס למישהו לחצר ושם לפה לפני שהוא אוכל, אז תמיד זה נחשב ברשות הניזק, ותמיד צריך להיות צד פה שאולי זה נחשב ברשות המזיק הפה, ואז להיות פטור. זה היה באמת המקשן. לא, באמת הגמרא לא סברה ככה. כך אומר הרב עד, היה חשוב להגיד את זה כאחרת. על כל פנים, יש לנו כזה איבאי עליהו. על זה מגיע אמר רב מרי ברי דרב כהנא, מה פתאום? גם אם תרצה להגיד שהפה של הבהמה תמיד כחצר המזיק דמי, אתה רוצה ללמוד בזרעיה מתי התורה מחייבת שן בחצר הניזק, יש אופציות מתי, כי שן, האב המזיק שן זה נקרא שבמה שמישהו הולכת ואוכלת כדרכה בחצרות של מישהו, אבל לאב שן יש גם תולדות של שן. מה זה תולדות של שן? אמרת, מה הנה, בכל התולדות אתה יכול למצוא דוגמה כגון שנתחקקה בכותל להנאתה, היה לה קצת גירודים בגב, היא הלכה והתגרדה בקיר להנאתה והפילה את הקיר, או וטינפה פירות להנאתה. אז פה בכזה סיפור, שאין לך פה פה של הפרה, אז פה יש לך ציור שחייב בשם ברשות הניזק, אבל אכילה ברשות הניזק, ייתכן שאין לחייב אותו משום שם. למה? כי יכול להגיד, פי, הבהמה זה היה ברשותי, והרגע שזה ברשות המזיק, מה זה חיפש אצלי, ואז הוא יכול להיות פטור, אבל כמו שאמרנו, הרעב"ד, זה רק המקשן סבר, אבל בפועל, אבל בכל מקרה, מכל הכיוונים מה שהסברנו, אבל בפועל אנחנו לא אומרים ככה, כמו שאנחנו אומרים מהמשנה, שבא לכלב צריך לשלם את החררה, אז אנחנו לא אומרים שפי הבהמה כחצר המזיק דם. מסקיף למרזות רמזות המקשה על המילים של רב מרי, איך אתה יכול להגיד שהציור שהתורה מחייבת משום נזקי שם? זה בנתחככי הבמה בכותל הענתה והפינה. הרי ובהנה אנחנו יודעים מאיפה אנחנו לומדים שם, כתוב בתורה הוא ביער בשדה אחר. אז אותו דבר יש פסוק אחר שאנחנו לומדים בכתוב במלאכים א', כאשר יבאר הגלל אטומו. והבהנה כאשר יבאר הגלל אטומו. באר, מה זה נקרא באר? באר זה נקרא כאילו שמחסלת בשם. בגלל, זה גם יש לנו רמש שהולך על שם, למה ראינו כבר בגמרא, גלל זה לשון מגולה, ושם זה משהו מגולה. אז מפה אנחנו לומדים בזה שכתוב בתנ"ך, במלאכים א', כאשר יבאר הגלל אטומו, אנחנו רואים שמה שכתוב בתורה הוא ביער בשדה אחר, צריך להיות משהו שהבהמה מכלה את הקרן עד הסוף, ולקה. כי בציורים כאלו, שהבהמה מפילה את הקיר, או שהיא מתענפת פירות על ידי שהיא מתגרדת בזה, אז היא לא קילתה את הקיר או הפירות. אז אם ככה, איך אתה יכול להגיד שזה הציור שהתורה מחייבת שן, אם פה לא מתקיימת התנאי של שן, שצריך להיגמר הקרן, ופה לא נגמר שום קרן, הקיר רק נפל, הכל קיים עדיין, הפירות קיימות רק אם ניתנה. תרץ את הגמרא, רבינה אמר, יש ציור כן שגם בתולדה של שן, שהבהמה מכלה את הקרן, זה לא קבל. איך? זה שף צלמי. מה זה נקרא שף צלמי? היא שפשפה צורות, היו צורות חקוקות בקיר, היא הלכה ושפשפה את זה, ואיך שהיא שפשפה את זה, אז הצורה נגמרה לגמרי. זה נקרא שהיא חילתה את הקרן. רב אשי אמר, עוד דוגמה אחרת, דפסה פסואה. כאשר התגלגלה על הפירות, היא תחווה אותם בתוך טיט לך, והטיט התייבש, אתה לא יכול כבר להוציא את זה, אז יוצא שהפירות הלך פייפל, הפירות נגמר. אז אם ככה, על כל פנים, כמו שאמרנו, זה הכל רק לצד לפי אבי מינה שאנחנו אומרים. כן, לפי אבי מינה, כמו שהדברנו את הראשונים, או כפי פשט, אבל למסקנה מה אנחנו אומרים? לא, שכתוב בתורה הוא ביער בשדה אחר, זה כפשוטו, שהבהמה הולכת ונכנסת לחצר של מישהו אחר, הוא חייב לשלם של, ואין פה את, אין פה את הטענה שאני אגיד שבעל הפרה, בעל הכלב יגיד שזה נקרא כאילו שהחלכה אכלה את זה ברשות המזיק, כי הפה של הפרה רשות המזיק, מה פתאום? אבל על הצד האבי מינה, מה הייתי אומר ששן, הנה מצאתי פה, אבל למסקנה, אנחנו פשטנו מהמשנה שמסקנה זה לא ככה, וגם לפי הראשונים, עוד אפילו על הצד שהיא לקחה את זה בפה ברחוב והכניסה את זה בפנים, היא גם כן תהיה חייבת. עכשיו הגמרא מנסה עכשיו להביא עוד הוכחות שפי הפרה זה חצר הניזק, ובאמת חייבים כמו המסקנה. תשמע, יש לנו משנה במסכת סנהדרין. כתוב במשנה במסכת סנהדרין, כתוב שם ככה. שיסה בו את הכלב. בן אדם הלך וגירה בחבר שלו את הכלב של מישהו אחר. זאת אומרת, מה זה שיסה? לשון גירוי. בן אדם הלך, לקח כלב של מישהו אחר, והלך וגירה את הכלב של מישהו אחר בחבר שלו. או שהפוך, שיסה בו את הנחש. הלך, לקח נחש של מישהו, הלך וגירה אותו, ובקיצור הלך הכלב של מישהו אחר שהחבר גירה או הנחש, והלך, הרג אותו, פצע אותו, כתוב מפורש פטור. מי פטור? אז זה שעשה את הגירוי. למה? לא. למה פטור? מי שמשסה. הבעל, מי זה שגירה את הנחש? מי שגירה את הכלב הוא פטור. מה? למה? כי רגע שהוא לא הזיק בידיים, הוא רק גרם את הנזק, יש לנו כלל בחושב משפט בגמרא, בגרמה בנזיקים, פטור.
רק בדיני אדם.
את הגמרא, לא... כן, בדיני שמיים ברור שאתה חייב, מבחינת בורא עולם, אז אם אתה רוצה להיות תקין מבחינת שמיים, אתה כן שלמה. פה מדיני, אתה מגיע לבית דין פה, אי אפשר לחייב אותך. מדייק את הגמרא, מן פטור? לא כולם פטורים, מי פטור? המשסה פטור, אבל בא לכלב, חייב. אתה נתת לכלב שלך הסתובב, באמת, באמת, מישהו גירה. אבל הכלב שלך הסתובב ככה הפקר, אז חייב בא לכלב. למה? כי הכלב שלך הזיק. אומרת הגמרא, והיא אמרת, אם תרצה להגיד, שפה של פרה, פה של כלב, זה לא משנה כל בעל חי, כחצר המזיק דמה, תמיד שאם כלב, בעל חי, מכניס משהו לפה, ואוכלת, הנה, צביקה. אבל אם תרצה להגיד שפה של פרה כחצר המזיק דמה, למה חייב בא לכלב? למלא, שיגיד לניזק, מוי בוי ידח בפומת הכלבי, למה נמצא הידיים שלך בפי של הכלב? פה מדובר, מביא לך דוגמה, כאילו שהוא הלך ופצע לו את היד, דוגמה. הכלב עליו ופצע לו את היד בדוגמה הזאת. אתה יכול להגיד לו, בא לכלב, אתה אומר, אני פטור, למה אני פטור? כי זה הכלב לפני שהיא חיסלה לך, פצע לו את היד, היה בפה של הכלב. הכלב שלי זה רשות של המזיק. רשות של המזיק צריך להיות פטור. וזה שאנחנו לא רואים ככה, כתוב במשנה בסנהדרין לא ככה. אז מה, תודה רבה. אז מה אנחנו רואים מפורש, מה מוכח? שפה של הפרה זה כחצר, הניזק דם, אז לכן חייב בא לכלב בתשלום הנזיק, נזק. אז כמובן בדרכה של אומרת, זה לא ראיה. למה? אומרת, מה יכול להיות? אמא פטור, מי פטור? אף משסה. לא כמו שאתה מדייק שמי פטור רק משסה ובא לכלב חייב, לא, לעולם יכול להיות באמת שבא לכלב גם חייב, למה? כי יכול להגיד שאיפה הוא הזיק הכלב? בפה שלו, הפה שלו זה הרשות שלי, והרשות שלי, שן רק חייבים ברשות הניזק. אז באמת יכול להיות אמא פטור אף משסה, ובואי תאמא, יכול להיות באמת, כמו שתירוץ אחר, יכול להיות שבא לכלב כן חייב. אבל מה מדובר פה? לא מדובר פה שהוא פצע את הידיים דרך שהכלב הכניס את היד שלו לפה ופצע אותו בפנים. יש מצב לפעמים, השם ישמור, שהכלב מוציא את השיניים החוצה, לא בתוך הפה שלו, והוא חובל אותו עם השיניים שהוציא החוצה. אז אין פה פי פרה, אין פה פי כלב. אבל לעולם, אם זה נפצע אותו בתוך הפה ממש, שזה מרשות של המזיק כביכול, אז יכול להיות לעולם שפטור. אז בקיצור, זה לא ראיה. איבויתם עד אפקי נראי וסרטי. הוא הוציא הכלב את השן וחבל בו, באופן כזה הוא לא יכול להגיד לו מה הוא עושה ברשות שלי. עוד פעם, המסקנה זה לא...
הכלב היה קשור, היה סגור בחצר שלו. בא הבן אדם הזה, פתע את הדלת, פוסטה. מה עכשיו הוא צריך לשלם כסף?
לא, פה בסיור כזה הוא פטור באמת. זה סיפור שמישהו הלך ופתח לו ואני לא ידע, אצלי מבחינתי זה היה קשור. אז יכול להיות בכזה מצב, נראה את זה אולי בהמשך, ששתיהם פטורים. הוא פטור כי הוא גרמה זה שפתח. וזה שבא לכלב יכול להגיד, אני הייתי בסדר, אני אנוס. אני קשרתי אותו טוב, מה כל כלב עכשיו שיש לו כלב נושך, שהוא נמצא במחצר שמישהו, מישהו יבוא ויתעלל בו ויפתח את הכלב וילך ויזיק אנשים. הבא לכלב חייב. עכשיו, הוא גם, הוא מצד אחד גם גרמה, הוא לא בא לכלב, הוא לא הלך ועם הכלב הלך למישהו ככה. הוא גרמה והוא פטור, באמת כזה סיפור. הכל נראה בעזרת השמש, פה מדובר שהבא לכלב לא בסדר, רק מה? בפועל הגיע נזק דרך שהוא שיסע, הוא גם. אז בקיצור, למעשה אין לנו ראיה, אבל עוד פעם, לא נטעות למסקנה, כבר נגיד עוד פעם, עוד ראיה ונגיד עוד פעם, במסקנה זה לא ככה. מסקנה באמת, אפילו בתוך הפה ממש, אנחנו לא אומרים שאת הסברה של פה פרה כחצר המזיק דם. זה רק ראי ניסיון. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהספר של אותה משנה שם. תשמע, כתוב שם בזה, כתוב, השיך בו את הנחש. מה יהיה? בן אדם הלך, לקח נחש של מישהו אחר, אחז אותו בידיים שלו, והולך את הפה של הנחש לידיים של מישהו אחר, עד שנכנס היד לתוך הפה של הנחש, והנחש הקיש אותו, והבן אדם כמובן מת, נכנס לו ארז ומת. שם כתוב בספר, פה רבי יהודה מחייב את מי? את המשיך. זאת אומרת, לא הבעל הנחש. למה יש לו ממש דין של רוצח? אם כל זה מגיעים חכמים שם, גם חכמים פותרים, וחכמים פותרים. ואמר רבך בר יעקב, זה הכל במשך המסכת דף ע"ח, ואמר רבך בר יעקב, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדבריהם לדעת את השורש המחלוקת שלהם, תמצא ככה, לדברי רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שהבעל, לא הבעל הנחש חייב, הזה שהסית, הזה שהשיך הוא נקרא בגמרא. למה לפי רבי יהודה פה הבעל המשיך חייב, ולפי חכמים פותרים? כי לדברי רבי יהודה, ארז נחש בין שיניו הוא עומד. אז יוצא, הוא יוצא בלי כוונת הנחש, אז יוצא כשאשר הוא הביא את השיניים הנחש לידיים של החבר שלו, יוצא כאילו שהוא הלך והרג אותו בחרב. ממש כך. לפיכך, יש לנו את ההלכה לפיכך, מקיש בסייף, מי שמקיש אותו במסת חרב, הוא כמו רוצח. למה? כי הוא סובר שהארס של הנחש זה בין שיניים הוא עומד, הוא יוצא בלי כוונת הנחש. אז יוצא שאני הבאתי את הפה, כמו שהבאתי לך פה חרב על הראש, כי זה לא קשור לנחש. זה עומד לו בין השיניים. מה שאין כן ונחש, הוא פטור. למה נחש פטור? אני לא, לא, אולי אני לומד קצת מהר, לא הקדמתי. יש הלכה שאם בעל חי רצח בן אדם, אז גם הבעל חי צריך להרוג אותו. השור יסכל, כתוב בתורה. כן? עכשיו, אני, זה אמרתי מהר, לא הקדמתי. עכשיו, שאני אומר לך פה, רבי יהודה מחייב, מי הוא חייב? המשיך, מוות. חכמים פותרים את המשיך. מה עם הנחש בעצמו? אז ככה, לפי רבי יהודה, רק בגלל שהנחש, אומר את הגמרא פה, הנחש עצמו לא גורם לזה. למה? כי איפה הערש שלו אוחז? בין השיניים. אז מי רצח פה? כמו שמישהו הלך, מי סכין, מי פה נשק למישהו, אז מי פה נשק בצורה אחרת של נחש. איך שהנחש תתקרב? אז בלי כוונת הנחש, הארס נגע לו ביד וזה כבר חיסל אותו. אבל הנחש עצמו לא נקרא רוצח, אז באמת נחש יהיה פטור, אתה לא צריך להרוג את הנחש. אבל לדברי חכמים, מה פתאום? הארס של הנחש לא בין שיניו הוא עומד. ההפך, נחש מוציא את הארס מכוונת הנחש. לדברי חכמים, ארס נחש מעצמו מקי. וזה לא עומד לו ממילא בין השיניים, הוא מוציא את זה משעת שהוא נושך, אז יוצא... שמי בפועל הרג אותו את הבן אדם?
הנחש.
הנחש. מי מה היה המשיך? רק גרמה. גרמה בנזיקין פטור מדיני אדם. אז רק הנחש עשה, אז לפיכך נחש בסקילה, כמו שור שהורג נפש, שכתוב השור יסכן, ובאמת מקיש פטור. אז צביקה, אנחנו כבר מסיימים את השיעור, אוקיי? צביקה, מה אנחנו רואים פה? בן אדם יש, מחזיק נחש, מגיע הנחש של מישהו אחר, לוקח את הנחש, מגיע ליד של החבר, ואיך שהוא רואה את היד של החבר, הוא הקיש בו, אז לפי רבי יהודה אנחנו אומרים, שהמקיש, לא הנחש, והנחש יהיה פטור, למה אומרת הגמרא? כי הארס של הנחש בין שיניו עומד, הנחש לא אמור לעשות פה כוונה תוך כדי הנשיכה להוציא את הארס. אז איך שאני הבאתי לך פה את הנחש לידיים שלך, הבאתי לך פה חרק, לא הנחש הרג, אז לכן הנחש לא רוצח, מי הרוצח פה המקיש, אז לכן המקיש חייב, הנחש פטור בסקילה. לפי חכמים ארס, כמו שהגמרא אומרת פה, ארס נחש מעצמו מקי, אז אני חושב שאני רק גרמתי לך, גרמה בנזיקין פטור, אז הנחש בסקילה. עכשיו אומרת הגמרא, והיא אמרת, אם תרצה להגיד שפי פרה כחצר המזיק דם, למה הנחש צריך להיות בסקילה? למה ליבן הנחש יגיד, אדוב, תן לנחש שלי לחיות. מה היד שלך עשה בנחש אצלי? הנחש שלי זה ברשות המזיק. אם אתה מחזיק נחש אצלך ברשות ומישהו מגיע לא ברשותך ונכנס, אתה חייב לשלם ברור שלו. אותו דבר פה, אפילו שהנחש נכנס לך, אבל הנחש יגיד, הפה של הנחש זה כרשות המזיק. למה מי בו ידך בפום הדחיווי? אלא מה מזה שאני רואה שחכמים אומרים שהנחש בסקילה, מה אנחנו אומרים? שלא אומרים דבר כזה. אז אומרת הגמרא, לא. לעולם יכול להיות מבחינת תשלומי נזיקין, כן, יש את הסברה שאם יגיע פה של פרה, פה של כלב, זה נקרא רשות המזיק, ובאמת אז יהיה פתור, לא הלכה. אז איך, ותגיד לי איך תמצא ששן חייב, יביא לך את התולדות וכו' וכו'. רק פה זה משהו אחר, פה מדובר על עניין קטלה. מה זה נקרא לעניין קטלה? לעניין להרוג את הבלחי שהרג, אז לעניין קטלה לגבי עונש מיטה, לא אמרינן, אתה לא יכול להגיד לך מהי בוא ידך, שלמה, כי גם מפי הנחש נידון כרשות המזיק, זה רק לעניין תשלומי נזיקין, אבל לעניין מוות, אם הנחש הרג מישהו מעצמו, מהנחש הזה הוא כן בר מוות. אומרת, איפה אתה רואה כזה חילוק? שאתה אומר ככה, לעניין תשלומי נזיקין יש את הסברה להגיד שהדבר שלך מה שוכב ברשות של הבעל חי שלי, ומבחינת מבחינת קטלה, אני לא אומר, אומרת, מה אם אינה תמר? אומרת, אני אגיד לך חילוק. לטענה, למדו בברייתא, הנכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות. הנגחו שורו של בעל הבית, היא מת, מה כתוב פה? השור בסקילה. אפילו שהשור הרג אותו, איפה? ברשות של השור, השור בסקילה, באמת בעלים פטורים מן הכופר. בעלים פטורים מן הכופר, מה איתה מה? למה בעלים פטורים מן הכופר? דאמר, דאמר לבעל השור אומר, אני דבר ברשותי מהי בית. השורו נמי, אז למה השור נהרג? למה לי, מהי בועית ברשותי? יכול להגיד, מה אתה רוצה בחיים שלי? השור שלי היה בסדר גמור אצלו. אלא חייבים להגיד, אלא עניין קטן לגבי הריגת השור, לא אומרים, לא אומרים דבר כזה, מה אתה עושה ברשות שלי? אז לכן ככה, גם לגבי נחש שרק בן אדם ככה, אז יכול להיות באמת הפי הנחש נידון כחצר המזיק. מבחינת תשלומי נזיקין, אם זה לא הרג מישהו, רק להזיק, יכול להיות שהוא יהיה פטור בעל הנחש. הלכה לא כך. מה שכתוב שם, שאתה הורג את הנחש לפי חכמים, כי לעניין קטנה אין צברה של רשות המזיק כרשות הניזק. אבל עוד פעם, להלכה למעשה, לפני שאנחנו יש לנו עוד קטע קטן לגמור, אבל להלכה למעשה ברור שאנחנו יודעים את ההלכה, שלא אומרים את הסברה הזאת פי פרה, זה רק היה אבי מן הצד כזה, אבל למסקנה אנחנו אומרים את דבר כזה, לא מסתכלים על הפה, מסתכלים לפה על איפה שהבמה עומדת. אם הבמה עומדת בחצר הניזק, הכלב הפרה, אז לא מסתכלים על הפה, אז הוא כן יהיה חייב, ולא אומרים פי פרה כחצר המזיק דם. עכשיו סיפור קצר ומסיימים. מספר את הגמרא, אנה אוי זה דבי תרבו, היה עיזים שהיו בבעלות של משפחת תרבו. עכשיו הוא אומר לי סיפור, כמה צריכים לשמור, תראה. דאבי מפסדל אל רבי יוסף, הם היו אוכלות מהשדות של רבי יוסף, הם היו אוכלות. העיזים של משפחת תרבו. אמר לי, לאביי, רבי יוסף אמר לתלמיד שלו, אביי, זיל אמא לו למראי, יהודה לצניל, הולך תגיד לבעל העיזים, שישמור אותם, מה הם רוצים מהחיים, הם אוכלים את כל הסחורה שלי, שישמור אותם, הבעלים משפחת תרבו, שלא יאכלו ממני, שלא יאכלו משל אחרים. אמר לי, אביי אמר לו, אמא יז, למה אני אלך? לא יהיה פה שום תועלת, למה לא יהיה שום תועלת? דהי, אז הנה, הם יכולים להגיד לי, אמר לי, ליגדו מה, גדר הבער, הם יכולים להגיד לי, מי לא בסדר, אני או אתה לא בסדר. אתה רוצה שלא יאכלו אצלך, תעשי גדרות, שלא ייכנסו אצלך לאכול. ככה, ככה.
ולמה?
מה?
מה, אני, שישי אתה מזיק אצלי, אתה אומר שאני צריך לתת עליו, לא עליי, לא הבנתי, למה שאני צריך להגיד לו כזה דבר?
תוספות, סכל תוספות. סכל תוספות, דיבור מתחיל יחל אלה מאמר, סכל תוספות רבי דאבי.
מה הוא אומר?
שאבי, היה נשמע את הבית. הוא לא רצה ללכת פשוט, זה לא היה חפץ ללך לשם, זה התנן, יש לנו משנה מפורשת, למדנו את זה, כבר בדף י"ט. אכלה מתוך החנות, משלמת, ולא אומרים, אני היה לו לינול חנותו. וכן, אם אתה לא בסדר, הכלב שלך מסתובב פתוח, אז אתה מסתכל. ואותו דבר, בכלל אכלה מצידי הרחבה. מה אומרים? שאתה חייב. אלי הנאמה לא פריך דין יפטר בא לכלב מן החררה. ורב אילפס פסק כרב יוסף, ולסד הבית דחויה בעל מהו. דחויה בעל מהו, כן פסק כרב יוסף. בקיצור.
אבל מה הבעיה? אבל זה הרף שלו, אז הוא לא רוצה להתחמק, מה
נגיד? שואלת הגמרא, והיא גדר, אם באמת הניזק היה גודר את השדות בשביל שלא יוזק, אז אם ככה, שם נחייב רחמנה איך היא משכחת. תרץ את הגמרא, זה לא בעיה, כמו שאמרנו מקודם, כשחתרה, שהבמה נכנסה תחת הגדר ואכלה, אז חייב, הנה מי, ונפל גודה בלליה, שנפל הגדר בלילה, אז לפני שהיה ביד בעל השדה, ולפני שהיה ביד בעל השדה לתקן אותו, אז היא נכנסה כבר ואכלה. אז פה אנחנו אומרים שהוא יהיה חייב לשלם. הוא יהיה חייב לשלם לבעל החצר את כל האוכל שלו. עוד הלכה נוספת מספרת הגמרא, מחיז רב יוסף. רב יוסף היה עושה דרשה לרבים, ואיתה עם הרבה, שככה, דסלקין לילה, עכשיו בדיוק עכשיו פרשת שבוע, מלאכים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בה, כן? אז הנה, דסלקין לילה, מי שעולה מבבל לארץ ישראל, הוא דנחתי לטאטה, אלו שיורדים מארץ ישראל לבבל, כולכם תהיו בקיאים בהלכה הזאת, שמה? אנא אידא דשוקא, עיזים של כל הקצבים, שעומדות לשחיטה. עכשיו, אתה לא רוצה לשחוט אותם עכשיו, אתה רוצה לשחוט אותם מתי שיהיה יום השוק, שאז הבשר יקר. אז אותו איזה דשוק שאתה ממתין לשחוט אותו עד יום השוק בשביל שתמכון, זה מפסד שבוא נגיד היום השוק זה בוא נגיד יום חמישי דוגמה. עכשיו, כל השבוע לפני זה מסתובבים לך בחוץ, מה הם עושים מבינתיים? אוכלים לך מזיקים של אנשים אחרים. אז אנא איזה דשוק אתה יצטרך, אומר רבי יוסף, תעשה דרשה לכולם, ארץ ישראל, חוץ לארץ, כולם ידעו. שאנא איזה דשוק דמפסדי, אז מטרינן במראי ותרי ותלס הזימין. אנחנו צריכים להתרות בבעלים של אותו, אותם בעלי חיים, פעמיים משלושה שישנורו אותם כמו שצריך. אי צייט צייט, אם הם שומעים בקולנו, זה מותר. ואי לא, אם הם לא מצייתים לשמור, אמרי לה, אומרים לבעל הבהמה, טיב המסכת ותקבל זוזת שם בחנות שלך ותקבל את הכסף למכירת הבשר. מה זאת אומרת? כלומר, אתה צריך לשחוט אותה גם לפני יום השוק בשביל למנוע את הנזק.
אם לא, אני יכול, אפילו בדין
יחד. אם לא, בדיוק. זה מה שמסתכל רע שטיב המסכת במקום מובן את הצווים וקבל זוזה אפילו ביום עד אליו לשוק השחית לעובד ולשחיטה קיימה. אין לנו בשורות טובות. יש לו תוספות שרציתי להגיד את זה במוסר, יש את המילה בתוספות שכתוב יותר חשוב שמרבים לא לשמור, לא להזיק אחרים, לאשר שלא להזיק את עצמו, זה גם בגלל מוסר פה.